ערב טוב לכולם. קוראים לי משה אשל, אני ארכיטקט בקנשו, אחראי, עובד עם הקבוצה של הסושיאל כרגע, וגם עם מייקרו סרוויסס. אני כבר 20 שנה בערך במקצוע, קצת יותר מ-20 שנה, מקבל אפילו כסף על זה, ואני עדיין מוצא את עצמי מחפש בגוגל לפעמים איך יוצרים מראי חדש, כי מסתבר שאף פעם לא לומדים. למה אנחנו פה היום? אנחנו פה בגלל שרציתי לספר לכם על מערכת שפיתחנו בתוך הארגון, לניהול מייקרו סרוויסים. רציתי לדבר איתכם על איך עובדים, עובדים עם כל הבאזוורדס האלה שאתם תמיד שומעים בכנסים ובמיטאפים, continuous integration, DevOps, continuous delivery, ואולי הכי הרבה, את המילה שהכי הרבה שומעים זה מייקרו סרוויסס. אז למה בעצם, או איך הגעתי לפה? לפני כמה שנים התחלתי לעבוד בקנשו. המשימה הראשונה שלי הייתה לכתוב מחליף לאיזשהו סרוויס לשרת שעובד המון שנים ובהצלחה. וניגשתי למלאכה במלוא המרץ, תמיד כל אחד אוהב לעשות פרויקטים חדשים ולהתחיל מאפס. הקוד עצמו לא היווה בעיה. זאת אומרת, יש את האתגרים, תמיד יש תקלות וזה, אבל בסוף מה שהיה הבעיה זה להביא, ליצור את כל האוטומציה שמסביב. להבין איך עובדות המערכות בקנשו, איך אנחנו דוחפים ארטיפקטים לשרתי קצה, איך בודקים שזה בסדר, איך בודקים שזה עובד, איך לא הורסים, איך לא מפילים את השרת תוך כדי וגורמים לו שימשיך לעבוד, למרות שעכשיו אנחנו בתהליך deployment, זאת אומרת, לא להוריד את השירות. ובגדול אפשר להגיד שיש עקומת למידה מאוד מאוד גבוהה, כשמשווים בין מפתח רגיל שרק כותב קוד, או כמו ששמעתי את זה בעבר פיור ג'אווה דבלופר, שלא נוגע ולא משחק, הוא רק יודע לעשות לופים וקוד ועושה את זה טוב, לבין דבלופר שמתעסק באופרשנס, שדואג לאוטומציה של התהליכים שלו, שרוצה לראות שהקוד מגיע מהמכונה שלו ועד ללקוח, ולא רק עובד אצלי. אני אספר טיפה על החוויה עם הסרוויס הזה, בסך הכל היה קשה, אני הרגשתי שאני מתאמץ, כל דבר זה היה ללמוד באמת, כמו שאמרתי, עקומת למידה, מאפס. דברים כמו פאבריק ופאפט ורשת, ואיך מתחברים ב-SSH ואיך לא מתחברים ב-SSH keys, קונטיינרים, לוד בלנסר, איך מחברים. זה היה אתגר, אני נהניתי, אבל בסוף יצאתי במין תחושה כזאת של, וואלה, זה לא היה צריך להיות כל כך קשה, יש בטוח דרך לעשות את זה יותר טוב, זה לא חייב להיות מסובך. מאז עברו כמה שנים, וכתבתי עוד כמה סרוויסים בקנשו, ולפני שנה בערך פנה אליי ה-Chief Architect של קנשו, ושאלתי אם אני רוצה להיות ארכיטקט שאחראי נושא על מיקרו סרוויסס. בראש שלהם היה את אותה בעיה, זאת אומרת, את העובדה שזה קשה, וזה היה נראה לי מתאים. אז קפצתי על האתגר בשתי רגליים, וזה מה שהתחלתי לעשות. סיפרתי את הסיפור שלי על למה היה לי קשה, או למה רציתי לשפר, ונגיד שב-2016, כשנכנסתי לתפקיד, היו בקנשו בערך 40 מיקרו סרוויסים כבר. אתם רואים פה מלא 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 שמות שלהם. הם עבדו, הכל היה בסדר, אז אם כל כך טוב, מה כל כך רע? מישהו שמע על הקונספט הזה שנקרא מיקרו סרוויסס, והבטיחו לנו שזה טוב, דיברו על זה במלא כנסים, אמרו שזה עוזר ושמגיעים משם ל-continuous integration ויש continuous deployment והכל צצות וטסטים והכל מגיע לפרודקשן ואין בגים. אמרנו וואי, זה מעולה, אבל היה סיבה קצת יותר עמוקה, נקרא לזה, למה בחרנו במיקרו סרוויסס. המוצרים שלנו, שתי המוצרים העיקריים, זה שתי מונוליטים גדולים, בערך היום, או יותר נכון ב-2016, משהו כמו 4 מיליון שורות קוד, סך הכל, ולמרות ה-40 מיקרו סרוויסים האלה שראיתם, שמפותחים בהדרגה מאז שנת 2007, עדיין רוב העבודת פיתוח נעשתה במונוליטים האלה, ומתוך בזמנו 20-22 צוותי פיתוח, רוב הצוותים התעסקו במונוליט, והיו התנגשויות. גרסה לקחה 3 חודשים ויותר, כאילו, זה ירד בהדרגה, אבל זה היה מצב רע. בזמן האינטגרציה פתאום גילו שפיצ'ר של צוות אחד בעצם מאפס את הפיצ'ר של הצוות השני, ואי אפשר היה לגלות את זה עד הרגע הזה של האינטגרציה, חודש לפני שגרסה יוצאת לאוויר. המחשבה הייתה שאם נפריד באמת למיקרוסרוויסים ונדבר אחד עם השני רק עם API, שזה בעצם מה שהמיקרוסרוויס מבטיח מתחת להכל, אם מעיפים את כל הבאזוורדס, מה שיקרה שכל צוות יוכל לפתח לבד את הפיצ'ר שלו, לא להתנגש בצוותים אחרים, או להשאיר את ההתנגשויות האלה למינימום של שתי צוותים אולי, ולא 10 צוותים שמנסים לגוע באותו אזור. כל אחד יוכל להתקדם עצמאית, ואם כל אחד פורס לבד, מתקדם לבד, אז כל החברה מתקדמת ביחד הרבה יותר מהר. אז אמרו בוא נלך על זה, וזה היה הסיבה לכל העושר הזה נקרא של מיקרו סרוויסים, אבל הייתה בעיה. זה 2007 אמרתי שהתחלנו, ואנחנו כבר ב-2016 ויש רק 40 מיקרו סרוויסים. זה אולי נשמע כמו הרבה מיקרו סרוויסים, אבל צריך להבין שבמקביל הקוד של המונוליט לא ירד בכלל, זאת אומרת רק עלה. אז בעצם את המטרה המקורית, אם רוב הצוותי פיתוח עדיין מתעסקים במונוליט הזה, לא השגנו. אז המחשבה הייתה שיש איטיות בקצב האימוץ של הטכנולוגיה, ולא עוברים לזה מספיק מהר. הסתכלנו קצת יותר והצלחנו לפרק את הבעיה אולי טיפה יותר טוב, לשתי בעיות. אחת, זה אנחנו לא מצליחים באמת לפרק את המונוליט, זה קשה יותר ממה שחשבנו, גם יש המון אינטראקציה בחלקים שקשה להפריד, וגם בפרפורמנס שאנחנו באים לשפר דברים, אז מזמנים של מיליסקנדס וסאב מיליסקנדס בעיבוד, אנחנו נעבור אולי למאות מיליסקנדס, כי יש נטוורק באמצע, אז לא רצינו ללכת לשם בהרבה מקרים, וזה עצר אותנו. הבעיה השנייה, שמשהו שחשבנו שיקרה, שפיצ'רים חדשים יפותחו על גבי מיקרוסרוויסיס, גם לא קרתה, אנשים העדיפו עם כל הצרה ועם כל הכאב לעבוד בתוך המונוליט. אולי הם לא יודעים שיש כזה דבר מיקרוסרוויסס, אולי הם לא יודעים. אנחנו לא באמת ידענו להבחן את הבעיה הזאת, למה זה קורה. מה שכן, ראינו המון 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 בעיות קטנות, ראינו שאנשים מתלוננים על זה, וכואב להם זה, והם לא יכולים את זה, וקשה להם כל מיני אספקטים של העניין הזה, וביחד הכל יצטבר לבעיה הסופית. אז אני אנסה עכשיו להציג לכם קצת את הבעיות שראינו, ולחבר אותם לדברים שאולי תתקלו בהם, או נתקלתם בהם, או נתקלים בהם יום-יום בארגון שלכם. מה שעשינו, או מה שניסיתי לעשות פה בשביל המצגת, זה בעצם להסביר איך ארגנו את זה לפי בעצם היחידות הארגוניות, או החלקים הארגוניים, ובעצם את ההיפוך של חוק קונווי, כמו שכולם תמיד אוהבים לדבר, איך לנצל את החוק הזה שאומר שמספר היחידות, או יותר נכון שהחלוקה של הארגון, היא גם החלוקה של הקוד ושל המוצר שהוא בונה, ואיך להשתמש בזה לתועלתנו במקום נגדנו. אז נתחיל מלמטה, באינפרסטרקצ'ר, בתשתיות. מצאנו שיש תשתיות פיתוח לא מספיקות, אוטומציה לא מספיק טובה. ספרנו כמה מימושים יש לנו לקונפיגורציות, לג'ובים שונים, בשביל לפרוס מיקרו סרוויס לעולם. וגילינו את המספר הבא, 40. אני לא יודע כמה מכם זוכרים את השקף הקודם שגם אמר 40. באופן מפתיע, 40 זה בדיוק מספר המיקרוסרוויסים שהיו לנו. אז יכול להיות שכמה מימושים איבדנו אותם בדרך והיה לנו יותר, אבל זה היה נראה שזה ממש אחד לאחד. זה מראה שמשהו אצלנו לא טוב. אם כל צוות צריך לפתח מחדש את האינפרסטרקצ'ר שלו בשביל לפרוס סרוויס, וזה מה שאני עשיתי כשכתבתי את שלי, make sense שהכל איתי ולא לא עובד. למה שמישהו ירצה אם הוא צריך לעשות הכל לבד? השלב הבא היה developers. אם דיברתי על הצוק הזה של הטיפוס של הידע, רוב המפתחים לא יודעים. מפתח שמגיע חסר ניסיון מהאוניברסיטה, מפתח שמגיע עם ניסיון מחברה אחרת, הסיכוי שהוא עבד על operations, שהוא יודע מה זה, איך עובדים עם load balancer, הוא נמוך. שהוא יודע איך לכתוב סקריפטים עם load balancer, זה כמעט אפסי. יש הרבה חינוך, הרבה דברים שצריך ללמד אותם. מעבר לזה, יש גם תרבות ארגונית של אחריות, של ownership, ואני אדבר על זה קצת בהמשך. וכל הדברים האלה, מפתחים צריכים להבין אותם כשהם הולכים לפתח מיקרוסרוויסים. לא יכולים, אי אפשר להצניח עליהם, להגיד להם, מיקרוסרוויסים זה נהדר, ולצפות שהכל יקרה מעצמו. ראשי צוותים. ראשי צוותים זה אנשים שמנהלים את המפתחים האלה, הם בדרך כלל, או הרבה פעמים מפתחים בפני עצמם. הם באים ואומרים להם, תשמעו, יש יעד לארגון, לגוף הפיתוח, לפתח יותר מיקרוסרוויסים, לעשות את הארגון יותר מוצלח. אבל בסוף הם אחראים לתת הערכת זמנים כלפי מעלה ולהגיד, אני אגמור את זה בחודש, אני אגמור את זה בחודשיים, שבוע, לא יודע כמה צריך. וכשהם מסתכלים על הצוק הזה שדיברנו, שהם צריכים עכשיו לפתח, ללמד את המפתחים שלהם, והם מסתכלים על התשתית הזאת, שהם צריכים לפתח מחדש, כי אין משהו אוטומטי בשבילהם, הם מבינים שלפתוח מיקרוסרוויס חדש ייקח להם נגיד, לא יודע, בהערכה אופטימית 4 חודשים, בעוד שלכתוב במונוליט שלהם ייקח להם חודש, והם יגמרו את הפיצ'ר. הם מעבירים את הערכה הזאת לאנשי הפרודקט שאומרים, 4 חודשים מול חודש, מה זאת אומרת? אני רוצה את הפיצ'ר הזה אתמול או בעוד חודש, שזה מגיע להחלטות הביזנס, וברור שלא בוחרים במיקרוסרוויס, חוזרים אוטומטית לכתוב במונוליט. וככה מגיע למצב שבאמת לא מפתחים מספיק מיקרוסרוויסים, ויותר מזה לא מוציאים דברים חדשים בחוצה. כן, ככה זה נראה, יש לנו 2. אפשר להסתכל על זה גם הפוך. אם אנחנו מסתכלים על מימד הזמן, אמרנו שזה לוקח, יכול לקחת 6 חודשים. ההחלטה של הזמן, למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? אמרנו עקומות למידה, אבל צריך להחליט איך יקראו לריפו, צריך להחליט על ליצור אוטומציה, ליצור לך ריפו חדש, זה הרבה פעמים קשור בבקשות, יש מכסה, אין תשתיות לזה, זה טיקט, לוקח שבועיים עד שעונים לך, ואז שואלים אותך למה אתה צריך. אחרי שענית למה אתה צריך, קובעים לך ישיבה, וככה זה ממשיך לאורך השרשרת, יש ריפו, אתה צריך עכשיו מכונת לה בשביל לפרוס אליה ולראות שהכל בסדר. אין הקצאות. זמן. דופליקיישן, דיברנו על 40 תשתיות, זה לא רק בתשתיות של האינפרסטרקצ'ר, זה גם בג'ובים של הג'נקינס. זה בקוד שאתה משכפל כי ידעת, פעם כתבת את זה טוב במקום אחר, ואתה רוצה לעשות את זה כמו שעשית, אבל אין ספרייה. אז אתה תשכפל. מיקרוסרוויסים שלמים בעצם משוכפלים אחד בתוך השני בפוטנציאל, כי כותבים פעמיים, כי אתה לא יודע להשתמש, כי לא חשפו את ה-API, או אולי לא סיפרו לך שיש API. תחזוקה. בכל הרמות, גם למפתחים וגם לאנשי האינפרה, זה סיוט. כל אחד כותב, כמו שאמרנו, צורת פריסה חדשה. יש 40, 60, זה בעליל לא סקיילבל. נגיד שלמדת את כל ה-40 הראשונים, מה תעשה ב-60 הבאים? וכשתגיע ל-200 מיקרוסרוויסים, זה לא עובד. אנחנו מגיעים למצב שבאמת אנחנו סופרים את הימים שלא נפל הפרודקשן, והאווירה שמסתררת זה עובד על תיגה. מסוכן, אנחנו לא רוצים, כן? בעצם אנחנו מדברים על האיכות שנפגעת, האיכות שלא אי אפשר לשמור עליה, כי אין שום אחידות ואין שום דרך לבדוק ולוודא שהאיכות נשמרת לאורך זמן. במצב כזה, אנשים לא רוצים. אל תיגע. האובונטו גרסה 10 עובד, שישאר אובונטו גרסה 10. רק לבדוק שאובונטו גרסה 14 זה לוקח, שלא לדבר על 16, זה סייקל של 5 חודשי QA. ידני, שצריך לפרוס, לוודא, הכל בסדר, לא בסדר, שנייה יש לי חשש, אולי הפאץ' הזה דופק. עזוב, זה עבד, יש לנו סרוויסים, היו לנו סרוויסים שחיו 3 שנים בלי דפלוי. פשוט כי אף אחד לא התלונן, אז העדפנו לא להיגוע. נולדה רעיון, אנחנו נכתוב פלטפורמה. פלטפורמה זה מעולה, כולם כותבים פלטפורמה. אני בשלב הזה יורד על UI, אבל אמרו לי לא, אז אני לא יורד על UI. אבל כן, מפתחים, כשנותנים להם בעיה, הם נותנים פתרונות. הפתרון שלנו היה ליצור מערכת באמת ש... תעזור למפתחים, תעזור לארגון, ליישם את העניין הזה יותר בצורה חכמה, ולמנוע את כל הבעיות, את כל הפירמידה הזאת, ואת כל תופעות הלוואי שקורות ממנה. במקביל גם לסייע לפרק אולי את המונוליט קצת יותר, לסייע לפתוח פיצ'רים חדשים בתור מיקרוסרוויסים, ולשפר הכל. אז זה הפלטפורמה. יפה. זה מאוד פשוט, אנשים שואלים תמיד, השאלה הראשונה כשאתה אומר שכתבת פלטפורמה, זה למה כתבת פלטפורמה? כן, מה, לא מצאת איזה אופן סורס שעושה את זה? מה, יש באמזון, יש את השירות הזה, זה עובד, למה אתה לא משתמש בזה? התשובה היא שבארגון בגודל של 20-50 מפתחים, זה עובד ככה, זאת אומרת, כאילו אני הולך, מוצא פתרון, פותר. גדלנו, אנחנו היום בקן שהיום משהו קרוב ל-200, יותר מ-200 מפתחים, או יותר, 200 אנשי פיתוח, נקרא לזה, כולל QA. הדרך הזאת שעובדת כשאתם צוות אחד של 5 אנשים ויכולים להעביר ביניכם תקשורת, 20 אנשים בכל החברה ומדברים במסדרון ליד הקולר, זה לא עובד. אי אפשר, המידע לא עובר בצורה כל כך טובה. יותר מזה, יש best practices בארגון, שאם אתה לא מיישם אותם והתחלת לבנות, לפעמים קצת מאוחר, ועדיף לעבוד. אז אנחנו רצינו שיהיה מעטפת שכולם יכולים להשתמש בה, וכולם ינו ממנה, ולא יצטרכו לעבוד כל כך קשה, וגם העברת הידע תהיה בצורה הרבה יותר נוחה. מה שכן, לא קפצנו מעל הפופיק, לא עשינו מערכת כלל עולמית עם עשרות המצאות חדשות שלנו, ובטח שלא המצאנו את הגלגל. כל המערכת הזאת בסוף זה לא יותר מדי שורות קוד, היא עובדת, אני כן, מגלה את הסוף. עוטפים בעזרת מיקרוסרוויסים משלנו, כל מיני דברים שהם מושגים וכלים ידועים. אנחנו עובדים עם GitHub, עובדים עם Jenkins, עובדים עם Docker ועובדים עם AWS, עם כל מיני API'ים שלהם, ולא מתביישים, זה בסדר, כאילו הכל טוב. מה שחשוב זה שכשאני פותח מכונה ב-AWS, הסאבנט שלה והסקיוריטי רולס שלה, הגודל שלה והגודל של הקלאסטר, וההרשאות על הגיטאפ רפוזיטורי, והתדירות שבה הג'נקינס רץ, והטסטים שהוא מריץ, זאת אומרת ההגבלות שלו, כל הדברים האלה נשלטים על ידי הפלטפורמה. ולכן אני יכול לשלוט על כולם ולדעת שהסטאפ בפרודקשן נכון, הסטאפ בלאב נכון, אין לי מכונות שבורחות, ממקום אחד אפשר לנהל את כל זה ולדעת מה המשאבים שאני כרגע תופס. אני יודע שמי שלא צריך להיכנס לריפוזיטורי של הגיטאפ לא נכנס, שהג'וב בג'נקינס מריץ את הטסטים ולא מדלג עליהם, וזה יתרון גדול לארגון שצריך להבין שכל הדברים האלה אכן קורים. זה גם עוזר למפתחים, כי נגיד שהם לא ידעו שהם צריכים לעשות את הטסט הזה. אני בא ואני אומר להם, סליחה, זה לא עובד, נפל לכם הטסט, אני עושים איזה טסט, אז אני יכול ללמד אותם מה זה סמוק טסט, מה זה אינטגריישן טסט, וכל הדברים האחרים. ובגדול, do one thing well, אנחנו לא רוצים לעשות המון דברים, אנחנו רק רוצים לעשות את הדבר הזה של להקים מיקרוסרוויסים כמו שצריך. ועוד מטרה שהוגדרה זה שזה יהיה פשוט. במקום שניתן איזה מנואל של 200 עמודים וניתן למפתחים לקרוא ונגיד להם, תשמעו, סוף שבוע תגמרו את זה, תחזרו ביום ראשון ותקימו מיקרוסרוויס כי למדתם את כל מה שצריך לדעת. לא, אנחנו ניתן להם כפתור. מערכת, API, לא משנה, הם ילחצו go והופ יהיה להם מיקרוסרוויס. הכל בתוך הקופסה הזאת, עטוף ויפה. כמובן, כמו שאמרתי, אנחנו מכריחים אותם לעשות חלק מהדברים, אבל לפחות זה ברור מה צריך ומתי. ואנחנו מספרים להם כשהם לא בסדר, זאת אומרת, ומיד, הפידבק הוא מיידי. המטרה, לספק שירות או מערכת שהיא self-service, או פלטפורמה self-service, איפה שמפתחים יכולים לנהל את השירותים שלהם, ולנהל כולל את היצירה, מחיקה, עדכון, וכל הדברים האחרים שקשורים לזה. ובעצם בזה שאנחנו נותנים להם את המערכת הזאת ובעצם מורידים מהם את כל העול הזה של להתעסק באינפרסטרקצ'ר בצורה יותר עמוקה, הם יכולים להגיע יותר מהר לתוצאות, הם יכולים לעשות אינובציה יותר מהר, יכולים לפתח את הכלים האלה, את הקוד הזה שבעצם כל הסיבה הרי זה קוד שאני רוצה להכניס, הם יכולים להגיע לשם הרבה יותר מהר. קצת עקרונות שהנחו אותנו, אז דיברתי בעצם על הבעיות ועל חלק בעצם מהעקרונות שנבלעים בפנים, אבל בוא נגיד את זה שוב. דבר ראשון זה פלטפורם, as a service, שמעתם את המילה הזאת גם כן, חלק מהבאזוורדס האלה. הרעיון הוא שיש לנו פלטפורמה, והיא מסופקת כשירות, זאת אומרת, כל המתכנתים יכולים לפנות אליה. reusable זה החלקים שלה, upgradable ו-independently. אז בדיוק כמו העקרונות של מיקרוסרוויסס, אנחנו רוצים שהמערכת גם תוכל לגדול ולהשתפר ולעשות לה upgrade'ים בלי שאף אחד ישים לב, זאת אומרת, היא תעבוד מתחת לרגליים של המתכנתים בצורה כזאת, שאני יכול לשנות ולשפר אותה, ושכולם ייהנו מהערך הזה שאני נותן. בנוסף, אנחנו רוצים, אם הזכרתי מקודם את כל הכללים של האינפרסטרקצ'ר, אז אנחנו רוצים שזה יהיה best in class ב-operations, אנחנו רוצים שזה ייתן למפתחים מהקופסה, מערכת שהיא הרבה יותר טובה ממה שהם היו מייצרים, היו עכשיו נכנסים לעשות את המיקרוסרוויס הראשון שלהם. ועם הזמן לשפר את זה כדי שהיא תהיה הכי טובה שכן שהיא יכולה לתת באופן כללי. אז זה כולל את המכונות, כולל את הדפלוימנט וכולל את כל האלרטים וכל מה שאתם יכולים לחשוב עליו. עוד עיקרון אחד, וגם זה כולם אומרים, eating our own dog food. אז במקרה שלנו זה מאוד פשוט. המערכת בנויה במיקרוסרוויסים ופורסת את עצמה. אז אם יש תקלה, אנחנו ניתקל בה. בזמן שאנחנו בודקים, בזמן שאנחנו מריצים, אם יש משהו לשפר, אנחנו נשפר, כי זה גם עוזר לנו, בתור הצוות שמפתח. וכאמור, כל הלקוחות, שזה המפתחים האחרים בחברה, ייהנו מזה גם, ובסופו של דבר, גם הלקוחות של קנשו, כי יגיע להם מוצרים יותר טובים, ואז בעלי המניות של קנשו, כי אולי הם יקבלו כסף. עוד דבר אחד שרצינו זה תקשורת. כל מה שדיברתי בהתחלה על תקשורת בחברה קטנה מול חברה גדולה, כל הדברים האלה, הבעיות האלה נוגעות אלינו. אנחנו רוצים לשתף כלפי חוץ את מה שאנחנו רוצים. אנחנו לא רוצים לעבוד באיזה וקום עם איזה מערכת ורק, שרק אנחנו נדע עליה ומה קורה. אז אנחנו משתפים את כל המתכנתים במערכת. בין אם אנחנו עושים פגישה שבועית או דו-שבועית שבה מספרים עדכונים, בין אם יש גילדה עכשיו שפותחים או נפתחה, שבה יש לכל מתכנת, גם אם הוא לא משתמש במיקרוסרוויס בכלל, אפשרות לבוא ולתרום לפלטפורמה ולהיות חלק מהעשייה. עדכונים שוטפים במייל לכולם, בסלאק, איפה שרק יוצא. כמובן שאם אנחנו שוברים משהו אנחנו מספרים ומעדכנים את כולם ומתקנים מאוד מהר, או מדברים עם אמזון שיתקנו את מה שהם עושה. אם ככה, אז מה? אז הנקודה היא שבשביל להגיע למשהו צריך לעשות. אנחנו לא יכולים להצליח אם לא התחלנו. תוכניות, זה יפה, דיברתי על עקרונות, דיברתי על הבעיות, אבל צריך גם בפועל לעשות מערכת, ואנחנו החלטנו לעשות מערכת ותכננו לעשות מערכת, עכשיו צריך להראות את המערכת שבנינו. אז זה לא תכנון, אולי חלקים מזה זה תכנון, אבל זה לא תכנון, זה כבר משהו שקורה בפועל. בנינו מערכת, כמו שאמרתי, לא גדולה מדי, לא קטנה מדי, בשאיפה עושה בדיוק, והחלק הראשון שזה יהיה self-service. אז נתנו CLI למפתחים, command line tool שהם יכולים להתקין, ולעשות בעצם את כל הפעולות שהמערכת יודעת לעשות, אם הם רוצים להקים סביבה, למחוק סביבה, להקים מיקרוסרוויס חדש, לראות את המצב של האינסטנסים שלו בפרודקשן, לראות את הרשימה של כל הסרוויסים שכרגע יש בקנשו, וכל מיני דברים אחרים, הכל אפשר לעשות דרך ה-CLI הזה, הוא מתקשר ב-API עם הסרוויסים שלנו, אנחנו לא מבטרים לעצמנו, אם אנחנו מוסיפים API, אנחנו עובדים בעקרונות של המיקרוסרוויס, אז יש לנו פה API'ים ישנים יותר שהם deprecated, ו-API חדשים יותר שיבואו להחליף אותם, ואנחנו מחכים עד ששדרגנו את כולם, ורק אז נמחק את הישן. בואו נדבר קצת על המיקרוסרוויסים שמרכיבים את הפלטפורמה. אז הראשון והכי חשוב נקרא לו, או הכי גדול כרגע, זה מיקרוקוזם. התפקיד שלו בחיים זה לעשות provisioning, לדאוג שהמכונות הרצויות יעלו בענן הרצוי. אנחנו תומכים היום רק ב-AWS, אבל מדברים על לתמוך ב-OpenStack או ב-Kubernetes. נשאר עוד להבין אם אנחנו צריכים את זה ורוצים את זה. ובדפלוימנט, להביא את הארטיפקט שלנו, את הקוד, ולשים אותו על המכונה עם כל ההגדרות שהמפתח ביקש. זהו, הוא עושה את כל הדברים האלה, הוא מדבר בתורו עם AWS במקרה שלנו, כמו שאמרתי, עם עשרות API'ים, החל מ-RDS בשביל ליצור דאטאבייסים, וכלה ב-Route 53 בשביל לעשות DNS entries לסרוויס החדש שיצרנו, אז בעצם המפתח, כשהוא מגדיר את השם של המיקרוסרוויס, הוא גם קובע מה יהיה ה-URL, וגם זה צפוי, ואפשר להפנות לשם אנשים, וברגע שלחצת, או יותר נכון, ברגע שהוא הודיע לך שהוא סיים, אז יש לך סביבה מוכנה ועובדת. סקיפר זה הסרוויס שאחראי על הפייפליינים. אז אם אמרתי שמיקרוקוזם אחראי לדעת לעשות דפלוימנט, הוא יודע לעשות, להעתיק קובץ, נגיד, מאיזשהו ריפו למכונה באמזון, אבל לא יודע באיזה שלב הוא צריך לעשות את זה. אם מישהו מכיר ג'נקינס או ספינקר, זה מעין משהו דומה, הוא האורקסטרייטר של הג'ובים האלה. הוא מכיל בתוכו את ההגדרות של הפייפליינים, זאת אומרת איזה שלב צריך לבוא לפני איזה שלב, ומה צריך להצליח בשביל להמשיך בתהליך, ומה אם ייקשל צריך לעצור. והאחריות שלו העיקרית זה ליישם את הפייפליינים האלה במנועים שבחרנו, במקרה שלנו ג'נקינס, ולהמשיך לעדכן אותם, זאת אומרת, גם אם מפתח בא ומשנה ידנית משהו בפייפליין, בהנחה שיש לו הרשאות, סקיפר אחר כך יעדכן את זה חזרה וידרוס את השינויים ונחזור לא ייתן לו לעשות את השינויים שהוא רוצה וישמור על הכל סגור, וככה אני מבטיח שהמערכת בודקת כל מה שאני רוצה שהיא תבדוק ולא נותנת לעשות מעקפים. בין הדברים שקורים במהלך הזה של של הפייפליין הזה שסקיפר מנהל, זה גם היוניט והאינטגריישן טסט, הסמוק טסט, הבילד של הארטיפקט, כאילו ההוראה לבנות, ההוראה להעלות את זה לארטיפקטורי, שזה נעשה באמצעות נגיד מיקרוקוזם, פרומושן, הלפט צ'ק, סמורטקס, כל הדברים האלה. כל אלה עטופים בתוך איזו הגדרה של פייפליין, וסקיפר אחראי להגדיר לכל חלק בתהליך מה הוא עושה. בוטסטראפ זה מין חבר שנועד בשביל הוואן פוש בטן הזה שדיברנו עליו בהתחלה. בעצם זה הסרוויס שאחראי להרים סרוויס חדש בפעם הראשונה אצל המפתח או בכלל. הרי מה שקורה זה המפתח ב-CLI שלו כותב סטארט סרוויס ונהיה ריפו, נהיים ג'ובים בג'נקינס, נהיה סביבת לאב, נהיה סביבת פרודקשן. איך הוא יוצר ריפו חדש, API'ים של GitHub, מה הוא שם שם, איזשהו טמפלט דיפולטי של Hello World, בשפה שהמפתח בחר לעבוד איתה. אנחנו תומכים היום בשלוש שפות, כן, Java, Scala ו-Python, כל אחד מהם, כל אחד מהטמפלטים האלה הוא opinionated, הוא בוחר מראש איזה שרת ווב עובדים איתו, איזה מנועים בפנים, איזה ספריות, איך מדברים עם MySQL, כמובן שמפתחים חופשיים לשנות את זה, אבל זה כבר מעביר אליהם את העבודה שעשו בשבילם. כל הטמפליטים האלה בנויים, כמו שאמרתי, על ה-best practices של קנשו, אז אם אנחנו מדווחים מטריקות ולוגים, אז כל הטמפליטים כבר תומכים בזה ומיישמים את זה. באים עם דוגמאות לאיך כותבים database class, איך כותבים API, איך כותבים controller, איך כותבים דיבור עם database, איך כותבים לוגים. אלרטים בסיסיים, נכון? ככל שצריך, אם מוצאים עוד תפקידים בפלטפורמה, דברים שלא עשינו עדיין, נוסיף ומוסיפים עוד סרוויסים. נגיד גייטקיפר, אחד שעוצר את הדפלויים, זה משהו שהיה בשירות ישן יותר, אבל הכנסנו את זה גם לפה, מכניסים את זה לפה. אם אנחנו אחרי 5 בערב, אל תעשה דפלוי, זה מסוכן, אם אתה ביום שישי, אז לעצור ולצעוק חזק, ועוד כאלה וכאלה. איך זה הולך? 30 סרוויסים כבר נפרסו לעולם חדשים, מאז שפרסנו את זה לפני, אני חושב, טיפה יותר משנה. אם היינו ב-40, אז 75 מהתחולה של מה שהצלחנו לפתח ב... לא יודע, 8 שנים, משהו כזה. אנחנו מאוד מרוצים. ייי, וואו, הנה, עשיתי גרף, שכחתי מזה. אחלה גידול. 15 צוותים, זה יותר מ-50% מהצוותים בקנשו כבר עובדים עם המערכת על סרוויס אחד או יותר. יש לנו בממוצע כ-40 deployments ביום, וזה המספר כל הזמן גודל. כל deployment זה commit של מישהו, למאסטר. זה ממוצע. אז כן, אנחנו מרוצים. המערכת עובדת פצצה. מפתחים באמת עובדים, ו... מצליחים להרים מערכת לאוויר, אז אולי לא לחיצת כפתור, אבל מרימים שירות לאוויר בפחות מיום. אם מישהו מנוסה וכבר הרים סרוויס בעבר, גם יכול להגיע לפחות משעה. המפתחים עושים הכל לבד. אין יותר טיקטים לאינפרה ולכל אחד אחר ובקשות ואישורים. פשוט מייצרים סרוויס חדש. ואנחנו רואים את האינוביישן, כאילו ב-30 סרוויסים האלה יש סרוויסים של ריסרצ', סרוויסים של מפתחים, POC'ים למיניהם שבודקים כל מיני דברים. אחד הפרויקטים הכי גדולים שרצים אצלנו בחברה של מהירות נולד ב-POC שעלה בשעתיים. ומאז פשוט הקדיש את עצמו ללבדוק את מה שהוא בא לבדוק ולא לאינפרסטרקצ'ר שמסבך אותו ומשאיר אותו מאחורה ולא נותן לו לעבוד. המסקנות שלי... ומה שאני רוצה להנחיל לכם, אם תזכרו משהו מהיום, חוץ מזה שלקנשו יש מערכת טובה וקנשו מגייסת, זה שאם אתם מוצאים, אם אתם רואים איזה בעיה אצלכם בארגון, איזשהו קושי, משהו שלא לגמרי משחק, הרבה פעמים יש פתרונים מוכנים להשקיע. עכשיו, האם אתה רוצה להשקיע או לא רוצה להשקיע, האם תשקיע את הכסף או לא, זה באמת תמיד החלטה עסקית, אבל לא לברוח לטוב יום אחד מישהו יעשה את זה. שווה להיכנס בזה, שווה לפחות לשקול, והדבר הזה, המעקפים שעושים, ה-40 אימפלמנטציות שונות לפריסה שעשינו בשביל להגיע לאיזשהו יעד בצורה עקומה, בסוף אתם נראים ככה, ובסוף הארגון סובל, זה כסף שעולה, כשסרוויס כזה יורד אחרי שנה ואף אחד לא יודע איך לתחזק אותו, זה צרות לארגון, זה לא צרות למפתח שכתב אותו וכבר לא נמצא. אז אם יש לכם בעיה כזאת ואתם רואים שזה עולה, זה, תחשבו על דרך טובה לפתור את זה, ואם הארגון חכם, הארגון גם ייתן לכם את המשאבים, כמו שעשו פה בקנשו, ויעזור לכם, לעזור לעצמכם ולעזור לכולם ולפתור את זה ולעשות את זה יותר טוב. קשיים שניצחנו הם הזדמנויות שלקחנו, זה טוב גם לעסקים. שאלות? כן. אז זה שאלה מעולה. זה לא בהכרח חלק מהפלטפורמה טרייסינג, סרוויס דיסקאברי, נכון? ודברים כאלה.
טרייסינג, איך אתם עושים? סרוויס דיסקאברי.
אז אנחנו עושים סרוויס דיסקאברי by convention בעצם, זאת אומרת סרוויס שיודע לאיזה לורד בלנסר לפנות, זה מדובר על ווב סרוויסים, אז הוא פונה פשוט ל-DNS והוא לא צריך להכיר כתובות. יותר מזה אין לנו עדיין משהו כרגע, אנחנו כן חושבים על קונסול ודברים כאלה להכניס פנימה, ואז רישום בעלייה של המכונה לסרוויס, בתור הרול שלה ובתור כל הדברים האלה, ואז אפשר למצוא אותה. טרייסינג, דיסטריביוטד טרייסינג אנחנו עושים?
כן, יש
בג'אווה.
כן.
פותחים את ה-JVX. יש לנו פרויקט שנקרא
יש לנו מטריקות, זה אין לנו אופן טרייסינג עדיין, לא מוטמע, אבל זה בדרך.
יש לנו כלי שיודע להוציא סנאפשוטים, NPSים של הפרפורמנס.
כן, היפ דאפים וכל הדברים האלה, זה נתמך כבר במערכת מובנה.
הרגע של השאלה, אם אתם מפחים עכשיו כל אחד,
כן, אז אנחנו נותנים, יש לנו distributed tools ללוגים ולמטריקות וכל מיני דברים כאלה שכבר היום בפעולה לכל המוצרים, לא רק למיקרוסרוויסים כמו hosted graphite ולוגזיו, אז הם יכולים לעקוב אחרי לוגים ומטריקות וכל הדברים האלה, את ה-open tracing, זיפקין וזה, פשוט כאילו distributed tracing של טרנזקציה אחת לאורך הדרך, זה עוד אין לנו מוטמע, אבל זה כן משהו שנשקל. כמו שאמרתי, זה לא קשור בהכרח למיקרוסרוויסים, אבל בוודאי שזה חלק מהמעטפת שהייתי רוצה לראות.
נגיד אם יש עכשיו לקוח לצבן ב-UI, איך אתם עושים את הטרייסינג לאיזה מיקרוסרוויס?
זה תלוי, זה פשוט, אנחנו יודעים איזה URL ללקוח הלך, אנחנו יודעים, זה תהליך של מציאה, זה אין משהו אוטומטד שמוצא, אני יודע שזה ב-URL הזה, אני יודע שזה המוצר הזה. לא, זה יגיע, האלרט שהצוות פיתח או האלרט שאני פיתחתי יגיעו לנוק, יעשה את הטריאז' ויפנה את זה לבן אדם הרלוונטי.
מי
יפנה
את
זה
לבן אדם הרלוונטי? הנוק, בדרך כלל.
מי שיחי
את זה? כן, יש אופריישנס סנטר 24 שעות שיושב ומחכה לאלרטים. כן, חלק מהתפקיד, חלק ממה שיש פה ולא דיברתי עליו, אבל זה פרוצדורות לכל סרוויס חדש שעולה שצריכות להגיע. לכל אלרט שדיברנו שנפתח באופן אוטומטי, מצורף חוברת פעולה.
גם
אמורי
איתם אוטומטית מעולים ב-S3,
יש המון אוטומציות וזה כל הזמן גודל, אבל זה עוד לא, זה פחות משנה בפיתוח.
אתם יושבים, לא אמרת,
הבאתי
תמונה של דוקר, אבל לא
הזכרתי. זה לא כזה חשוב, היום הפתרון של הארטיפקט שלנו היום הוא דוקר, זה לא משהו שאנחנו נעולים עליו, פשוט עד היום זה עובד לנו, אז אנחנו עושים את זה. זה נותן לנו את האפשרות לבנות ארטיפקט אחד ולהשתמש בו בכל המקומות, זה הסיבה הראשונה שאנחנו עושים את זה. יום אחד ימציאו משהו יותר טוב, אולי נשתמש בו. כל הכלים שמניתי שם של ג'נקינס וכאלה, בגלל שזה מתחת למעטפת שלנו, אנחנו מרגישים יכולת להחליף את זה בכל שלב שנרצה, אם צריך, או להוסיף.
אתם בלי קונטיינר מנג'מנט, קוברנטיס
מנגידים? לא, אנחנו מנהלים אותם. זה עובד דרך ECS היום. אז יש ECS, יש רמה של קונטיינר מנג'מנט, לא ב... זה, אבל אנחנו כן נותנים למפתחים אחורה אפשרות לגשת מתוך הארגון, מתוך הנטוורק שלנו, לתוך לפורטים של ה-JMX, ולעשות פרופיילינג אם צריך, וכל מה ש... כל מה שרוצים. לא כל מה שרוצים. כמעט. עוד מישהו?
איך אתם מנהלים סביבות פיתוח וסביבות סטייג'ינג, כאילו האינטגרציה ואיזה סרוויסים לוקאליים?
אינטגרציה בין סרוויסים?
לוקאליים, כאילו עם סרוויס חדש,
כן, אז אם יש טסטים מאוד מאוד חשובים, אנחנו נותנים למפתח להעלות, כאילו בדוקר קומפוז נגיד, את הסרוויס השני גם, ואז הוא יכול לעשות בדיקות end-to-end, אבל בגדול אנחנו מעדיפים בארגון לעבוד בקונטרקט. אז אם יש לך API, אתה רק צריך לוודא שאתה שולח אותו כמו שצריך, ומטפל בתשובה כמו שצריך, ואינטגריישן טסט אנחנו עושים, כאילו end-to-end אנחנו עושים מעט, ופחות ברצף, כי מצפים שלא לא ייפול. אם יש פיצ'ר גדול, כמובן יעשו את הדבר הזה, אבל יש פחות אוטומציה לזה. שוב, זה מחוץ לסקופ, כי חצי מהאינטגרציות פה זה עם המונוליט, אז כאילו, שלוקח לו לעלות, לא יודע, 20-30 דקות, זה לא משהו שהוא מבחינתנו מקובל בטסט של, בכל הטסטים של המיקרו סרוויס, שאנחנו מצפים שיגמרו ב-5 דקות גג. כן, הנחיה שלנו בעיקרון זה שתשים את הסרוויסים שמתחתיך, זאת אומרת, אם אתה כותב ל-MySQL, אז שהוא יעלה איתך בטסט, כי הוא חלק מהמיקרו סרוויס, אבל כל דבר חיצוני, תעשה מוקים.
זאת אומרת, הכל למשל הרי כמו IntelliJ או PyCharm.
יש מעבדות שחיות, אם אתה רוצה להיכנס ולהתחבר למשהו, אבל להרים כאילו סטאק מ...
זה מסעדה שהוא לא כופל ללב,
לא.
הסרוויסים, אתה יכול להרים כמה סיבות שאתה רוצה, אתה תרים, פה יש לנו אזור...
כן, אבל יש לנו סביבת לאב מוגדרת, שכולם חיים בה ומדברים, אנחנו לא עושים את זה. אם צריך לצורך בדיקות, מחליטים שלפיצ'ר מסוים רוצים, אז ירימו את הלאבים לכולם ויחברו את ה... אותם, ואז יעשו את הטסטים שרוצים לעשות.
אמרת שאתם מבוססים על קונטרקטים והבדיקות.
כן.
כשאתה בודק קודל מסוים, מייקרו סרוויס מסוים, מי אחראי על המוקים של המייקרו סרוויסיס האחרים? מי שמתקדם את המייקרו סרוויס הזה, ואז בעצם אין בשום קונטרקט, או שמי שמפתח מייקרו סרוויס מספק גם את המוקים, ואז אתה בטוח שהוא קרבים.
טוב, אז זה דבר שהוא בהתאבות כמו כל דבר. בעיקרון אנחנו מעודדים את הצוותים לספק יחד עם המיקרו סרוויס שלהם את הסוואגר ספק. בעזרת זה אפשר לבנות טסטים אוטומטיים למיניהם. אם יש מוקים מיוחדים, זה בדרך כלל תלוי באינטגרציה בין שתי הצוותים שמדברים ביניהם, כי זה עדיין הסקופ הוא קטן. אבל כן, אנחנו שואפים להכריח את הצוות לספק במינימום את המוקים של הסנריום המרכזיים. הצוות שמפתח את הסרוויס שיספק את המוקים של עצמו. אנחנו לא מעודדים למשל client libraries כל כך שלך, אלא אם כן יש משהו, איזה ערך מוסף אמיתי בליצור אותו ולשים, ואם כן אז להשתדל לא לשים אותו נגיד בריפו הזה, כדי למנוע את הקאפלינג. זאת אומרת בעצם אם יהיה ספרייה שלך אצל מישהו, אז כל שדרוג שלך הוא יצטרך לשדרג, זה קצת מוזר.
שאלות?
מה שכן, חלק מהיצירת הסרוויס הזה ליצור גם תרבות, הצל של המיקרוסופטים גוגלס, להסדרה של טסטים, יוניט טסט, אינטגרשן טסט, סמוק טסט, API טסט, וסוויטות, בסיס של סוויטות מוכן שקצת מגיע לזה, הוא צריך באמת לממש בפנים, אבל כבר יש לו כמה טסטים בסיסיים, ואז התרבות הזאת של הסדרת טסטים המאוד מוסדרת הזאת כבר קיימת, וצריכים לקחת את זה
על... לא דיברתי על זה, אבל באמת זה חלק מהמאמץ, אנחנו עובדים עם הארגון QA שלנו, גם לתת... מילון מושלם נקרא לזה למה צריך להיות, מה זה טסט כזה ומה זה טסט אחר, שיהיה שפה משותפת כשמדברים על סמוק טסט, כולים הבינו על מה מדובר, לממש את זה, שאנשי ה-QA בכל צוות ובכל חלק בארגון ידעו לדרוש את זה מהצוותים שלהם ולדרוש את זה מהצוותים שהם עובדים מולם, וככה לאט לאט זה משתפר. תודה.